שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1028, מאמר מהו שמטרם שנפל השר המצרי לא נענו בצעקתם בעבודה. הנושא שהחברים בחרו של עכשיו הוא בתוך הכיפאון, איך לגלות את פרעו וכנגדו את הבורא. כתבי רבש, כרך ב' עמוד 1028, מאמר מהו שמטרם שנפל השר המצרי לא נענו בצעקתם בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, כי כל זמן שניתנה להשר שלהם שררה על ישראל, לא נשמע צעקתם של ישראל. כיוון שנפל השר שלהם, כתוב, וימת מלך מצרים. ומיד ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוקים. אבל עד אותה שעה, לא נענו בצעקתם. ויש להבין, אם הוא אומר שמטרם שנפל השר שלהם לא נענו בצעקתם, מי היה הגורם שהשר שלהם ייפול בכדי שאחר כך תהיה אפשרות לשמוע את צעקתם? ועוד יש להבין, מדוע אם להשר שלהם יש שררה אין אפשרות שהם יענו על צעקתם, וכי יש כוח לאסר שלהם לעכב את תפילות ישראל? וכמו כן יש להבין מה שכתוב, וישב משה אל השם ויומר, השם, למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה כי ביד חזקה ישלכם. ויש להבין טענת משה, מה שאמר, מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. שמשמע, שטענת משה הייתה טענה אמיתית. היות שמשמע מתשובתו של השם, שזה נכון מה שמשה אמר, רק השם אמר לו, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. היינו, שהוא יראה מה שהשם יעשה לפרעה. ולכאורה היה כתוב, היה צריך לכתוב, אתה תראה, היינו, שמשה יראה, היינו, אתה עם א'. ומדוע כתוב אתה עם עין, שמשמע שעכשיו הוא יראה? שמשמע שלפני זה שהוא בא לפרעה והוא הרה לעם הזה, לא היה יכול להיות יציאת מצרים, אלא אתה יהיה מקום של ביד חזקה ישלכם ויגרשם. ויש להבין זה, מה דווקא אתה הוא המקום של יציאת מצרים. ויש כאן להבין בית דברים. א', מדוע כשהוא בא בשליחות השם, נעשה המצב של עם ישראל יותר גרוע? ב', מדוע דווקא אתה, היינו אחר שהמצב נעשה יותר גרוע, אז הוא המקום שיוכל להיות יציאת מצרים. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה הארי הקדוש אומר שגלות מצרים הייתה שהדעת דקדושה היה בגלות. היינו, שקליפת מצרים הייתה שולטת על עם ישראל, שיש לפרש שעניין עם ישראל פירושו שכל העם רוצה לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם. כידוע שעניין ישראל פירושו ישר כל, הכל בשביל השם. ושליטת פרעו הוא להפך, היינו לעבוד רק לתועלת עצמו. לכן דעת הקדושה, היינו זה שצריכים לעבוד לשם שמיים, היינו להשפיע. בחינה זו הייתה בגלות תעשייה. תחת שליטת פרעה מלך מצרים, שמצרים הם אותיות מצר ים. כידוע שצר פירושו צר מחסדים, וזהו כמו שאומרים צר עין, היינו שהוא יודע רק לקבל ולא לתת כלום. שרוחב נקרא בהרחבה, היינו לתת הרבה, וצר נקרא ההפך, שלא לתת, שפירושו שקליפת מצרים הייתה שכל אחד יכול לעשות מעשים רק בכדי לקבל תמורתו. אבל בלי תמורה, היינו רק להשפיע, הוא אינו נותן רשות לעשות שום פעולה. זה נקרא שמצרים היא בבחינת מצר לבחינת ישראל. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל המצר לישראל נעשה ראש. פירוש, מי יכול לשלוט על בחינת ישראל? רק מי שהוא בבחינת ראש והוא שולט, אז הוא מצר לבחינת ישראל, שלא נותן לעבוד עבור השם, שנקרא לעסוק בחסד, אלא רק בתועלת עצמו, שזה נקרא קליפת מצרים. לכן סדר העבודה הוא, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה באים לשמה, כי המאור שבה מחזירו למוטב, והוא מטעם היות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו. לכן אם רוצים שיעשה משהו, היינו שיצא מהמצב שבו הוא רגיל לעבוד עבור פרנסה שלו, כלומר שאומרים לאדם, עד עכשיו היית יודע שכל הנאות שלך שבזה אתה מפרנס את הגוף שיוכל להתקיים, היינו רק מדברים גשמיים, ורק בדברים גשמיים היית מוצא הנאה שנקרא פרנסת הגוף. תעסוק בתורה ומצוות, ששם מלובש תענוג גדול יותר. לכן כדאי לך לעסוק בתורה ומצוות, שעל ידי זה אתה תקבל הנאה יותר גדולה. בדומה שאומרים לאדם, תפסיק לעבוד במקום עבודה שאתה רגיל שם לעבוד, ויש כאן בית חרושת ששם אתה תוכל לקבל משכורת פי עשר. בטח אם הוא מאמין למה שאומרים לו, הוא יעזוב את מקום עבודה שהיה רגיל בו לעבוד כל הזמן, והולך לעבוד במקום חדש, מטעם שיקבל תמורה יותר גדולה. וזה נקרא שלא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. לכן כדאי להתחיל אפילו בשלא לשמה, מטעם שבסופו של דבר הוא יבוא לשמה. וכמו שאומר הרמב״ם, לפיכך כשמלמדין הקטנים והנשים וכלל עמי הארץ, וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן. וכל זה הוא מטעם שהגוף מבין רק שפת האם, היינו אם, השפה הראשונה שהאם דיברה אליו, שהוא שפת הקבלה. היינו רק לעבוד לצורך הרצון לקבל לעצמו, היינו לעשות מעשים רק לתועלת עצמו. ושפת השפעה זה דבר חדש אצלו, והוא לא מבין אותה, וקשה מאוד ללמוד את השפה הזו. כלומר, בכדי להבין את השפה הזו צריכים עזרה מלמעלה, שיהיה בידו לתפוס את השפה הזו של רצון להשפיע. ועל זה אמרו, הבא להיטהר מסייעין אותו להבין את השפה הזו. וזה נקרא דור הפלגה, שכתוב אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. היינו שניתן להם לעבוד עבודה דהשפעה, שכל אחד יעבוד בשביל רעהו, תכף נתפרדה החבילה. כלומר, כמו שכתוב, ויחדלו לבנות העיר. היות בזמן שנאמר להם שכל אחד יעבוד בשביל רעהו, השפה הזאת לא הייתה מוכרת להם, ואף אחד לא רצה לעבוד בשביל רעהו. לכן תכף ויחדלו לבנות העיר, היות שאין חומרי דלק לעבוד לטובת הזולת. לכן כשעם ישראל שהיו בגלות מצרים, שהיו תחת שליטת פרעה, מלך מצר ים, ורצו לצאת מתחת שליטתו, לא היה ביכולתם. אולם עוד לא היה ברור להם כל כך מהו הפירוש לעבוד להשפיע ולא לתועלת עצמו. הגם שרצונם היה לעבוד לתועלת השם, וראו שלא יכולים, אבל היה להם תמיד תירוצים על מה שלא יכולים לכוון ועל מנת להשפיע. ולא הרגישו שהם כל כך רחוקים מהשם. אמנם בזמן שמשה בא לעם ישראל ודיבר לבחינת פרעו של כל אחד ואחד, היינו להרצון לקבל שיש בליבם, ואמר להם שהוא רוצה שבחינת פרעו שלהם לא תשלוט על בחינת ישראל שלהם, אלא שייתן לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת הגוף. כששמע הפרעו של העם מה שמשה אומר להם, שיעבדו רק לשם שמיים, אז הבינו מה זה להשפיע ולא לקבל, תכף נחלשו מהעבודה. כי הגוף היה מתנגד עם כל כוחו שלא יעשו שום פעולה של קדושה. היינו, אפילו שלא לשווה, נעשה עכשיו קשה להם לעשות. כי מטרם שבא משה, היה להם כוח לעבודה, מטעם שעוד לא ידעו מה זה לשם שמיים. אבל בזמן שבא משה, והסביר להם מה זה להשפיע ולא לקבל אז התחיל הפרעו של כל אחד ואחד לשאול שאלות. א', כמו שכתוב שפרעו שאל מי השם אשר אשמע בקולו. ב', ואחר כך באה שאלת הרשע ששאל מה העבודה הזאת לכם. נמצא שעם ישראל, לאחר ששמעו מפי משה שצריכים לעבוד לשם שמיים, התחילה אז התנגדות אמיתית של הרע באדם. וזה שכתוב, וישב משה אל השם, ויאמר, עדני, למה הרעות לעם הזה? ומאז באתי לפרעו לדבר בשמך, הרע לעם הזה. היינו שהגוף הנקרא פרעו התחיל להתנגד לעבודה. נמצא ששאלת משה הייתה בסדר. היינו שמצד השכל מבינים באים שמקיימים תורה ומצוות מה שהשם ציווה, צריך להיות הסדר שאם עוסקים על דרך האמת, בוודאי העבודה צריכה להיות יותר חזקה, היות שהולכים על דרך האמת. מה שאין כן, שלא לשמה אינו על דרך האמת. לכן כשמשה בא לדבר בשם השם, הייתה צריכה העבודה להיות יותר חזקה. היינו, להתגבר על הרע מבחינת האמת. אבל מה ראה משה? כתוב, ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרע לעם הזה. היינו, שהעבודה דהתגברות על הרע נעשה יותר קשה. היינו, לא שהם נעשו יותר טובים, כלומר שיהיה לו כוח יותר גדול להתגבר על הרע, אלא להפך, שהרע קיבל כוח יותר גדול. אולם, האמת הוא שמטרם שיודעים מהו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אין הרע שבאדם מתגלה כל כך את התנגדותו. היות שנותנים לו מקום אחיזה בעת שעוסקים בתורה ומצוות. אבל בו בזמן שהגוף שומע מהו בעל מנת להשפיע להשם, ולא לקבל כלום לתועלת עצמו, היינו שרוצים לבאר את הרע לגמרי, ולא לתת לו שום אחיזה בתורה ומצוות שלו, בטח שמתגבר אז בכל כוחו, ולא נותן מקום לבטלו. נמצא לפי זה, שלא שנעשה דבר חדש בהרע, כלומר, לא שאתה קיבל את הרע, אלא הרע שהיה בו, לא היה לו מה לעשות, והיה אצלו כמעט יושב בטל. אבל בזמן שהאדם רוצה לתת כל מעשיו להשם, ולא לתת להגוף שלו המכונה רצון לקבל לעצמו כלום, אז הוא מתחיל להראות כוחו, ומתנגד להעבירו מהממשלה שהוא שולט על הגוף, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהיצר הרע שבאדם נקרא מלך זקן וכסיל. ואומר, מדוע נקרא מלך? מטעם שהוא שולט על הגוף. ומדוע נקרא זקן? מטעם שתכף מיום היוולדו הוא נמצא באדם. מה שאין כן היצר טוב בא לאדם לאחר י"ג שנה. נמצא לפי זה שכל זמן שהרע אינו מגולה, אין עדיין את מי לבטל. אלא לאחר שנתגלה כל כוחו, אז יכול להיות מקום לבטלו. כי אז כשמבטלו, הוא מבטל אותו לגמרי. מה שאין כן, כשהרע אינו מגולה, יכולים לבטל רק חלק ממנו. ואין זה שלמות. כי מלמעלה שנותנים לאדם, נותנים לו דבר שלם. כי אחרת, אם ייתנו לאדם כוח, שיהיה בידו לעשות לשם שמיים, ואם יישאר באדם חלק רע, מה שעדיין עוד לא מגולה, נמצא שנשאר באדם חלק רע, שאינו מגולה עדיין, ועובד ביחד עם הכוונה דלשם שמיים. וזה אינו נקרא שלמות. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר, נעקר מן העולם. ויש לפרש זה על דרך עבודה, שפירושו שאם האדם מקיים תורה ומצוות לשם שמיים, אלא משתתף חלק מהעבודה גם לצורך הגוף, כלומר שיצמח מזה גם בשביל תועלת עצמו, הוא נעקר מהעולם, היינו מהעולם הרוחני, מטעם שצריך להיות הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו כלום. נמצא שמטרם שהרע מגולה בצורתו האמיתית, אי אפשר לתת להאדם כוח שיבערו, כי עדיין אין לו את שיעורו של הרע שיתנו לו כוח להתגבר, כידוע שאין אור בלי כלי, היינו אין מילוי בלי חיסרון. ובהאמור נבין את תשובתו של השם שאמר לו, אתה תראה אשר אעשה לפרעו. ושאלנו, הלא אתה באלף היה צריך לומר, היינו שמשה יראה מה שהשם יעשה לפרעו. ולמה כתוב אתה עם עין? אלא לפי מה שהסברנו, שאי אפשר לתת חצי דבר, אלא שמקודם צריכים לגלות את כל הרע, ואחר כך באה העזרה מלמעלה על דבר שלם. לכן לאחר שמשה אמר, למה הרעות לעם הזה והצל לא הצלת, אלא שהרע התגלה בכל כוחו, נמצא שעכשיו הוא הזמן שיבוא הישועה מלמעלה. לכן אמר השם אתה, היינו, עכשיו תראה שאני אתן להם את העזרה הדרושה. כמו שכתוב, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. כי רק אתה, היינו עכשיו, הגיע הזמן, היות שכבר כל הרע מגולה אצלם. ובאמור נבין, מדוע כשמשה בא בשליחות השם, נעשה המצב אצלם יותר גרוע. והטעם, שזה לא נקרא שהם נעשו יותר גרועים, אלא על ידי זה שמשה נתן להבין מהו שצריכים לעבוד לשם שמיים, כמו שכתוב, מאז באתי לפרעו לדבר בשמך, היינו שצריכים לעבוד לשם שמיים, ובחינת פרעו צריכה לרדת משליטתה, אז היה מקום לגילוי הרע. נמצא שעל ידי מה שמשה הסביר להם את עניין לשם שמיים, הם התקדמו בעבודה והגיעו לדרגת האמת, לדעת איך הרע שולט עליהם. מה שאין כן, לפני ביאת משה עליהם בשליחות השם, הם עוד לא ראו את האמת, איך שהם רחוקים מהשם. נמצא, הגם במעשה הם נעשו יותר גרועים, אולם בבחינת האמת הם התקדמו, שרק עתה יש להם כלים שהשם ימלא אותם עם העזרה שלו, כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. וגם נבין עכשיו שאלה ב', מדוע דווקא לאחר שהם נעשו יותר גרועים, בא הזמן שהשם ייתן את העזרה. וזהו כנ"ל, שרק עכשיו יש להם כלים המוכנים לקבל דבר שלם. לכן כתוב, אתה תראה עם עין. ובעניין ששאלנו, במה שהזוהר הקדוש אומר, שמטרם שנפל השר שלהם לא נשמע צעקתם של ישראל, כמו שכתוב, וימת מלך מצרים, ומיד ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוקים, אבל עד אותה שעה לא נענו בצעקתם. ושאלנו, א', מי גרם שהשר שלהם ייפול? ב', מדוע יש כוח לאסר שלהם לעכב את תפילתם? זה יכולים להבין על דרך שאמר אבי מורי זצ"ל, המובא בספר פרי חכם, והעניין שבמידה שבני ישראל חשבו שמצרים מעבידים אותם ומטרידים אותם מעבדות השם, באותה מידה היו באמת בגלות מצרים, וכל הטרחה של הגואל לא הייתה אלא לגלות להם שאין כאן כוח אחר מעורב, ואני הוא ולא שליח, כי אין שום כוח זולתו, שזה היה באמת אור הגאולה. נמצא שעיקר הגלות הוא בזה שחושבים שיש שר של מצרים, היינו שניתנה להשר שלהם שררה, והוא מושל על ישראל. ובזמן שהאדם חושב כך, אז השר שלהם מושל. ועם ישראל רוצים לצאת משליטת השר של מצרים, ורואים שהם מבקשים מהשם שיוציא אותם משליטתו, ואין השם מוציא אותם מהגלות שהם נמצאים תחת שליטתו, אז הם אומרים שאין השם חס ושלום שומע לתפילתם. והראיה לזה שאינו שומע בקול צעקתם, היות שהם רואים שכל פעם הם הולכים אחורה ולא קדימה, היינו שכל פעם הם רואים איך שהם יותר רחוקים מעבודה דלהשפיע, היות שהשכל מחייב שלפי עבודה ויגיעה שהאדם נותן ומתפלל להשם שיוציא אותו משליטת פרעה, והוא רואה כל יום להפך, היינו שכל יום הוא רואה שפרעה מושל עליו ביותר כוח, היינו שרואה איך שיש לו יותר קשר עם הרצון לקבל, וכמו כן יותר מרוחק מהרצון דלהשפיע. לכן האדם אומר שאין השם חס ושלום אינו שומע תפילה. וזה פירושו מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל זמן שניתנה להשר שלהם שררה על ישראל, לא נשמע צעקתם של ישראל. וזה נקרא שהשר שלהם מעכב תפילות ישראל. כלומר שעם ישראל אומרים כך, אחרת מדוע השם לא שומע את צעקתם? ומה נעשה בסופו של דבר? היינו לאחר שנתגלה להם כל צורת הרע, ולא ברחו מהמערכה באמצע העבודה, אז זכו לראות את האמת, שאין כאן שום שר שלהם שהיה מעכב את התפילות, אלא השם בעצמו, הוא עשה את כל המעשים. כמו שכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו, כלומר שהשם עשה שיראו כל פעם איך שהם מרוחקים מהקדושה, היינו שהשם גילה להם את הרע בכדי למען שיתי אותותי אלה, שדווקא על ידי שיתגלה כל הרע, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת להם עזרה לדבר שלם. נמצא לפי זה יהיה הפירוש, כי בזמן שזכו לראות וימת מלך מצרים, שהזוהר הקדוש מכנה זה בשם נפילת השר שלהם, הידיעה הזו שהיו חושבים שיש שר של מצרים ויש לו שררה, והוא מעכב את צעקתם שלא ישמע למעלה, הדעה הזו נפלה מעם ישראל. אלא זכו עכשיו לראות שלא היה שום שר של מצרים שהיה מעכב את תפילתן של ישראל שלא התקבל, אלא השם כן שמע תפילתן, והשם הכביד את ליבם. היינו שהשם היה רוצה שתתגלה את צורה האמיתית של הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. נמצא שכן שמע את צעקתם, ואם לא היה בחינת התערותא דלתתא מעם ישראל, שרוצים לצאת משליטת מצרים, היינו שראו שכל עבודתם היא לטובת הרצון לקבל לעצמו, הנקרא פרעו מלך מצרים, ובלי ההתעוררות הזו, לא היה השם מגלה להם את צורת הרע, כי רק לאלה אנשים שרוצים לצאת משליטת הרע, להם השם מגלה את צורת הרע, והם חושבים שנעשים כל פעם יותר גרועים. והאמת הוא שהשכל מחייב שבכל דבר שנותנים יגיעה, מתקדמים פחות או יותר, אבל לא ללכת אחורה. והתירוץ הוא שלא הולכים אחורה, אלא מתקדמים לצורת האמת, עד כמה שהרע יכול לפעול בהם. ואז כשיש להם כלי שלם של רע, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם את העזרה, שאז כולם רואים שהשם הוא היה שומע תפילה כל הזמן. ובאמור יהיה מובן מה שחשבו, שיש שר של מצרים המעכב את התפילות. ששאלנו, מדוע יש להשר הזה כוח לשלוט על תפילות ישראל? והתשובה היא שהם חשבו כך. ושאלה הבית, מי גרם שהשר שלהם ייפול משררה שלו? זה שהיו עובדים כל הזמן ולא ברחו מהמערכה עד שהיה מקום לגילוי כל הרע, אז ממילא זכו להאמת, שגם עד כאן לא היה שר משלהם, אלא שהם חשבו כך. נמצא לפי זה ששני דברים באו בבת אחת, הנקרא בלשון חז"ל, גיתו וידו באים כאחד. ובהאמור צריכים להתחזקות גדולה, ולא לברוח מהמערכה, אלא להאמין כי השם שומע תפילת כל פה, ואין שום כוח אחר בעולם, אלא כוח אחד, והוא כוחו של הקדוש ברוך הוא, והוא שומע תמיד בכל מה שפונים אליו.
נו, רואים כמה רבש טרח כדי להביא לנו קצת הסבר על מה שאנחנו מרגישים, עד כמה שההרגשה שלנו היא מפוצלת לשניים, הבורא ופרו, עד כמה שאנחנו מסוגלים או לא מסוגלים לייחד אותם, הדמויות האלה יחד. צריכים לסנות את הרע או צריכים להודות להרע, תלוי איך אנחנו יכולים לשייך אותם למי, לפרו או לבורא. יש שני כוחות או כוח אחד, הכל תלוי עד כמה שאדם כבר מצליח לברר את איחוד ההשגחה, ואז נמצא במידה הזאת גם כן שלם בעבודה שלו. שאלות? כן, מוטי.
מה זה נקרא שלא בורחים מהמערכה? הרי כל פעם שמתרסקים מחדש, גם כשבאים לפה וזה, ואנחנו משתדלים ורוצים, אנחנו מרגישים שאנחנו בורחים כביכול ממה שאנחנו רוצים לתת, לא שולטים במצב. למה הוא מתכוון בורחים?
בורחים מהמערכה זה נקרא ש... לא ש... ודאי שגם כן מזה ששומרים על הסדר ועקביות של השיעורים ופעולות והפצה ולימוד ובכלל, כן. וגם התנהגות עם החברים ולוחצים על המחשבות וכוונות שיהיו מסודרות לנכון להשגת המטרה, ומבררים יותר את המטרה. כל הדברים האלו ועוד ועוד הם נקרא שלא בורחים מהמערכה. אבל לעיקר נקודה לא בורחים מהמערכה היא נקודה איפה שנוגעים ממש בהפרעה העיקרית. כמו שאדם לפעמים מרגיש במאמץ, כמו שהרגשנו בכנס גם כן, שיש משהו שאני לא מסוגל מעבר לזה לעשות. הנקודה הזאת של השגת הגבול היא נקודה מאוד קריטית. מה עושים איתה? האם בכל זאת לא עוזבים אותה ו... עוד קצת לוחצים ועוד לוחצים ומתחילים מתחילים להבין שיחד אנחנו כן יכולים עוד ללחוץ קצת הלאה. זה נקרא לא בורחים מהמערכה. שההכנה כבר מתחילה להיות מספקת כזאת, שמתחילים להרגיש שהמחסום שלפנינו, הכיפאון, הקרירות, הפחד, החרדה שמתגלה, וכל זה אפשר כן עוד קצת לזיז על ידי זה שאנחנו נהיה עוד יותר קשורים זה לזה במגמה להגיע לכוח אחד, לבורא, להשפעה, לדבקות בו. שהאיכות שלנו הוא צריך להסתיים בו. אז אם משתדלים בכל רגע שמשיגים את הגבול וממש בא ככה לגשת אחורנית, לעזוב קצת, לא ללחוץ יותר מתוך חרדה, מתוך פחד, מתוך הרגשת ההתקררות הגדולה כזאת פנימית, מתוך זה אם יכולים בכל זאת עוד קצת להתחבר, זה נקרא שבאים קדימה, כן. זאת נקודה חשובה מאוד. ברגע שמשיגים את הגבול, האם באה המחשבה, האם באה באותו רגע פתרון שצריכים עוד יותר להתייחד, ואז גבול אפשר להזיז אותו, להרחיב רשות הקדושה. אתה מכניס אנשים לקיפאון, קריק, אני סימנתי לך, הם סובלים, לא? עכשיו פחות? כן.
בכנס הרגשנו את הדחירה הזאת, היא הייתה אולי ליום אחד, אני לא יודע, כל אחד חווה את זה בצורה אחרת. השאלה היא, כשחוזרים עכשיו לשגרה הרגילה, לעבודה הרגילה, שלא מרגישים את הדחירה הזאת, אז אני מנסה להיזכר מה היה בכנס, שהייתה את הדחירה, היה באמת רצון לצאת מזה, היה כוח חזק שרצה לצאת.
לדחוף החוצה.
לדחוף, כן, לדחוף
החוצה.
עכשיו השאלה אם זה לא כמו בגוף שלנו, שיש לנו כאב ואנחנו הולכים לטפל. כשהכאב הולך, אז אין כבר צורך לטיפול.
תראה, אני בכנס פחדתי ללכת הלאה. כי אמרו לי 2,500 חדשים. הם לא היו מרגישים כמונו. זה אין סיכוי כי אין הכנה. הם בקושי שמעו מה שאנחנו דיברנו. אבל ההרגשה הפנימית הזאת הייתה עוברת להם. אתה יודע, זה כמו ש... סליחה, לא רוצה ככה לתת דוגמה כזאת, אבל אפילו כלב בבית הוא מרגיש מה המצב רוח של בעל הבית. בעל הבית עצוב, אז גם כן הוא ככה יותר רגוע, יותר בשקט. אתה מבין? אז הם היו, או כמו ילדים קטנים, אז הם היו מקבלים מאיתנו את ההרגשה הזאת, ולכן אני פחדתי. וגם כן יותר מזה, האמת שלא כל כך יכולתי להפעיל את ההרגשה, כי היתר זה תלוי במעמד שלנו, עד כמה שאנחנו כאן ברגע זה מזמינים את האיכות. וכן, אחר כך תיקנו בזה משהו, לא מיד, אבל אחרי כמה שעות, כן, שהיה כנס וכל הדברים, וקצת עבר. אנחנו נקבל את הדברים האלה, אפשר לחזור אליהם, וזאת אומרת, לא לאלה, למצבים עוד יותר נעלים, אבל בתנאי של ההכנה. לכן אנחנו צריכים יותר ויותר לעבוד על האיכות, על החיבור. כנס נתן לזה אפשרות. כולם באו ככה בהתלהבות, אנחנו הולכים לשבור מחסום, סופית, אתה מבין, ככה קופצים מיד לרוחניות. הייתה איזה מין התלהבות גדולה, גם אלו שיותר מבינים, גם אלו שפחות מבינים, גם אלו שבכלל לא מבינים איפה הם. כן, זה לגמרי אנשים חדשים, אבל בכל זאת, זה היה... היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו, כל הפעולות האלו שעשו שם בצורה מכנית יותר, בהכנה עממית, צריכים לעשות כבר אותם בדרגה יותר פנימית, יותר בכוונות, יותר במאמץ פנימי, במקום מאמץ חיצון פיזי, שאתה מכין הכל שאתה רוצה, ממש משקיע כסף, מאמץ, זמן, מגיע במטוס, מתפטר מהעבודה. זאת אומרת, זה הכל היו מאמצים ברמה חומרית. עכשיו אנחנו צריכים לעשות אותו מאמץ, אבל לא בכנס. הוא לא יעזור. לא יעזור. אפילו אם היה אפשרות עכשיו לעשות מיד עוד אחד. לא. צריכים לעלות את זה לדרגה אחרת. דרגה של מאמץ פנימי, בעבודה בינינו, באיחוד בינינו, בחיבור, בכמה שמסוגלים לזה, כמה שלא מסוגלים, לעשות בזה הגיעה, ואז נראה. או שנרגיש צורך שוב בהתחברות כזאת, או שאפילו לא. יכולים לעשות כל העליות אפילו לא בצורה פיזית שהם מתחברים. הכנסים האלה, האמת שהם יותר מועילים למתחילים. אתה מבין? נגיד, יש לך שם כמה אלפי אנשים המתחילים, שהשנה, שנתיים, שלוש, שנמצאים בדרך, שהם עוד לא יודעים מה ומו, בקושי שומעים את ההגדרות, אין להם כנגד ההגדרות האלה בפנים עדיין שום פירוש פנימי, רגשי. אז בשבילם זה מועיל. האנשים שנמצאים קצת יותר בעבודה הפנימית, לאו דווקא. כן, ודאי שמסה והתרשמות הזאת הגיעה, שהיא מתבטאה אחר כך בזמן הכנס, בכל זאת בהרגשה הכללית, היא פועלת על כולם. אבל למתקדמים זה לאו דווקא חשוב. הגיע הזמן שאנחנו נעשה כאלו הכנסים, הם יהיו יותר... למתחילים. דווקא המתקדמים לא ירגישו בהם צורך כל כך גדול, העבודה תהיה יותר פנימית. כן.
האם אותה התחושה שחווינו בכנס יוצרת עכשיו מצב שמה שעשינו את ההכנות לפני הכנס לירידה גדולה, לאחר מכן עם הזדמנות, אז האם אותה מכה שחטפנו בכנס יוצרת עכשיו מצב שאנחנו חייבים לעשות את השדרוג הזה? ואם לא נעשה אותו, נרגיש את התקועים.
אני מסביר לכם כל הזמן שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. מנוחה מוחלטת, זה הכוונה היא שהוא לא זז לקיים את הנוסחת התיקון. זאת אומרת שכל רגע ורגע יש לך התגברות של האור העליון בפעולה, פעולתו על הרצון לקבל שהוא ברא, ולהביא את הרצון לקבל לצורה הסופית. ובעבודה שלו על הרצון לקבל הוא לוחץ ומגלה את עצמו יותר, שזה עובר דרך מערכת הצמצום א', מערכת המסכים, מערכת השבירה, זה מגיע אליך בצורה הפוכה. אתה נמצא הרי למטה אחרי כל העולמות, כל העולמות, אחרי כל הצמצומים, שבירות ומסכים ומסננים. ואז אליך מגיע השפעת האור העליון בצורה מה שמגיע. מגיע אליך מה שמגיע לך. זהו, אין מה לעשות. עכשיו, אבל מצד האור אין שום שינוי. אצלו זה כל רגע ורגע יש פשוט ההתקדמות, ובזה הוא מקדם אותך. אל תחשוב שאתה לא מתקדם, אתה מתקדם, אבל אתה מתקדם על ידי היסורים ולא על ידי דרך התורה, עד שדרך היסורים מחייב אותך לעבור לדרך התורה. כאן זה הכל תלוי בבחירה שלך, על ידי החברה, הקבוצה, הלימוד, אתה יכול לעבור יותר מהר. אם לא, אז זה יהיה על ידי מכות. זה הכל, אבל אנחנו כל הזמן מתקדמים. עכשיו, להרגיע את עצמנו שאנחנו נתקדם על ידי הרע, זה לגמרי לא הדרך שלנו. אם יש לאדם הרגשה כזאת, סימן שהוא מנותק מהסביבה. אז לעולם שלא מבין כלום, בשבילו זה נורמלי. אבל אצלנו, אם קיימת עצירה, חוסר התקדמות, חוסר דחף לשלים אותו קצב מה שהאור העליון מתקדם, זה נקרא שאנחנו פשוט לא נמצאים אנחנו יותר גרועים אז לאלו שלא יודעים כלום. ואז לכן, כמו שכותב בעל סולם, החשבון איתנו הוא הרבה יותר גרוע.
שני מוטיבים מרכזיים שאני בכל אופן זיהיתי במאמר, זה שהוא דיבר על לא לשמה ועל הכרת הרע. ומה שאני רוצה לשאול, אם יש דרגה יותר גבוהה של הכרת הרע מאשר דרגה של לא לשמה, שאדם מרגיש שהוא בעצם מנסה לאחוז ברוחניות אבל הוא מנסה לספק את האגו שלו. יש הכרת הרע יותר גבוהה מזו? יכולים להגיע לעומקים יותר גבוהים של הכרת הרע?
לא, הכרת הרע זה נקרא, כן, שאני רוצה להשתמש בבורא כדי למלות את הפרו. שאני בתוך פרו כעשר הראשי שלו. כן. זה בעצם השבע שנות סובה. כן. אתם יכולים לשאול, מה עושה יוסף במצרים, שנעשה מעל כל השרים, שר הראשי של פרו? אין? פרו הוא לא שר, פרו הוא לא... פרו הוא ככה, חי וזהו. אין? נקרא מלך. אבל מי מנהל את הכל למצרים? יוסף? מה הוא עושה? לטובת המצרים? איך יוסף, הצדיק, עושה הכל לטובת המצרים, תסביר לי. עוד מביא כל כל המשפחה שלו, כל השבטים, כן? כולם נהנים, כולם חיים טוב, כולם ממש מברכים את פרו, כן? יעקב בירך את פרו שהגיע למצרים. נו, איך זה? זה מאוד מוזר לפי הפשט. אני לא יודע מה שם, איך הם יוצאים מהקושייה הזאת, אבל יש עוד הרבה, ודאי, כל הרגע יש שם קושיות מה לשאול. לפי הפשט איכשהו שם, אני לא יודע, בטר. משתדלים לסדר את הדברים, אבל זו בעיה. כן.
אם האחריות היא יותר שלנו, ואנחנו צריכים לקבל את ההרגשה של העונש בצורה יותר חמורה, אז למה השריפה הייתה בצפון הארץ ולא הבניין הזה נשרף, ולמה אנחנו לא מרגישים את הרגשת הריחוק מהבורא כעונש אמיתי? אלא כל גם כן אמרנו, לא מרגישים את הריחוק, לא מרגישים את האחריות.
כן וכן. ישנם תקופות, ישנם תהליכים שהם עוברים על עובדי השם בפועל, והיו כאלה בהיסטוריה הרבה שירגישו מכות על בצרם, וישנם תקופות, ואנחנו נמצאים בזה, שדורשים מאיתנו עבודה. נו, מה יש מזה אם עכשיו לעשות ממך איזה מין מסכן נבעל ומנותק מהלימוד, והכל חס ושלום שם נשרב וחולה ועוד ועוד ועוד. נו, זה לא חוכמה לעשות מכל אחד מאיתנו מה שרוצים. העניין הוא שצריכים אותו בכל זאת, בינתיים, אני לא יודע מה יקרה, אבל בינתיים, אותו חלק שמסוגל משהו לעשות, לתת את ההתקדמות האמיתית, המטרתית, הכוונה, אותו חלק לתת לו הזדמנות שיעשה את העבודה, אבל לא שהבורא יעשה במקומו את העבודה. זה דבר אחד. דבר שני, אל תחשוב שאתה לא תגלה שאותם אנשים שהם סובלים בצורה גשמית ונמצאים היום ללא בית וללא כלום, ילדים, זקנים, נשים, כן? הם לא חלקים שלך. זה אתה לא מרגיש שהם לא שלך. הם יותר קרובים אליך מילדים שלך. אלה חוסר רגש. בינתיים, כך מנתקת אותך מההרגשה הזאת, מגילוי הזה. אבל אתה עוד תגלה. ותצטרך לתת על זה תשובה. ודאי. אבל בינתיים, זה כמו שני חלקים שבגוף. כדי שחלק אחד יעשה אולי איזשהו עבודת ההבראה, אז רק חלק השני הוא סובל בדרגה שלו. אחר כך מתחברים יחד. ונכללים זה מזה. אז זה לא עובר סתם. רוצים מאיתנו שאנחנו נבין את הדברים האלה ונגיע לזה אליהם לא בדרגה חומרית, אלא בדרגת ההכרה הרוחנית. שאתה תרגיש שאתה שם נשרף בצפון, ושתלוי מצד אחד ומצד שני שבהגיעה שלך הפנימית תלוי האם המצב הזה הוא הוא ייגמר. אנחנו לא מבינים כמה שזה ישפיע על כל העתיד שלנו. כן, אני כמה.
יוצא שנאמר בהפצה שאנחנו מתקלים בצורך להסביר למה הייתה שריפה ואיך זה קשור איתנו, ולהתמודד עם תפיסה שתורה ומצוות זה להניח תפילין וללכת כל יום לבית כנסת, או שהתכלית של הבריאה זה לעשות קניות בקניון. אנחנו מרגישים שאנחנו דופקים את הראש בקיר, אז אנחנו נלחמים עם הבורא בעצם. איך אנחנו יכולים לנצח, או איך אנחנו יכולים לשנות גישה שם במאבק שלנו עם הבורא, בעניין הזה של הפצה, שגם נגיע לאיזושהי תכלית, לאיזשהו הישג.
המצב הוא מאוד רגיש, אנחנו לא יכולים לצאת לשם ולחלק איזה חומר שלנו. אנחנו מפחדים שיכולים אולי לקבל אותנו לא נכון. אם אתה תבוא ותחלק סמיכות, או זה יקבלו נורמלי, כי זה מה שחסר להם. לא חסר להם את התורה שלך. תתחיל לדחוף אותם, אז הם יחשבו שאתה משתמש בצער שלהם לטובתך. יש בעיה איך לגשת לעם, איך לגשת לעולם. לכן אתה רואה שמה שקרה במצרים, אחרי מכות 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 מכות, אז כל מכה ומכה היא מביאה ההכרה יותר אמיתית, יותר עמוקה, יותר קשר למקור, יותר קשר לעצמנו. האדם מתחיל לקשור את הדברים היותר יחד, הוא מתחיל לראות את התמונה הזאת שהיא ממש כולה כמו רשת. רשת ששם הכל קשור זה לזה. והנהגה ונבראים והכל מה שיש. אבל זה מגיע לו מיד. בהתחלה אתה לא קושר את הפרו ובורא, אתה לא קושר את עצמך בפנים כתוצאה משניהם, לא מכניס בפנים את הקבוצה ודאי, ולא מה שקורה לך בחיים הרגילים. הכל זה מנותק זה מזה, אתה לא יכול לראות תמונה אחידה. אתה רואה אותה כאילו בכמה זוויות, בכמה גישות. נו, בצורה כזאת אי אפשר ודאי להחליט נכון ולעשות משהו נכון. עד שכל מכה ומכה, אמנם שהיא מכה, אבל זה גם כן פגישת האור עם הרצון. על ידי הפגישה הזאת יש איזשהו קשר של האורות עם הרצון, ואדם מתחיל לקבל מזה קצת יותר הבנה. כל העבודה שלנו זה להגיע לקשר. אם הקשר שלנו בא באמונה למעלה מהדעת, במעמד שלנו, זה ודאי שרצוי. אז אנחנו ניגשים לזה בצורה נכונה, בהכרה, בהגיעה, ברצון שלנו. אבל אם הקשר מגיע על ידי מכה, לא רצוי, אבל בכל זאת הוא עושה משהו. אתה רואה שאחרי מכות אתה מתחיל להיות יותר חכם, יותר רגיש. בכל זאת נכללים אורות ברצונות, אולם לא בצורה רצויה, אבל בכל זאת יש קשר. כמו שהוא אומר, לנו באחור וכתם זרתני. שואל, תחשוב שאין לך קשר אלא אחור באחור, לא ברצון הלובש ולא ברצון המתלבש. אבל קשר ישנו, בוודאי שמתקדמים, אבל מאוד לא טוב, מאוד לאט, ועד שמוצאים מכל המכות האלו מוסר, השכל. זאת אומרת, הנוסחה הנכונה בין כל המרכיבים שלו ואני, מה עליי לעשות, ממכות זה מאוד קשה. כן.
אנחנו מנסים פה להתחבר, אז דרך זה אנחנו ככה מבררים את היחס שלנו לרוחניות, וזה עוזר לנו באמת לברר את היחס שלנו לרוחניות. אבל שקורה כזה קטסטרופה בחוץ, על פניו נראה שזה משהו כזה,
זה לא נראה. כשקורה כזה קטסטרופה בחוץ, זה נקרא הצלחה שבחוץ. זה הכל, לכן זה נראה כך.
מעבר לבחוץ, גם נניח אם זה היה בפנים.
איזה הוא יבוא בפנים? בבית? לא, מספיק בבית שלנו.
גם בבית, אוקיי.
כן, נו.
לא, כי אני אגיד, צרות כאלה ואחרות קוראים לנו בכל רגע בחיים. רק אנחנו פשוט לא עובדים עם הצרות האלה, לפי העצות של רבש, לפי העצות של בעל הסולן, לפי שאתה מכוון אותנו, תמיד זה לנסות להתחבר פה, ודרך החיבור פה, לנסות להשיג את הרוחניות.
נו.
ופה כאילו בא איזה מין צרה כזאת, ושוב אני אומר, צרות כאלה באמת יש בלי סוף, ואנחנו בכלל לא עובדים עם הדבר הזה, בדרך כלל לא עובדים עם זה. תמיד יש צרות בחוץ, תמיד אפשר דרך הצרות בחוץ לנסות להתכוון פנימה יותר. אבל זה באמת כאילו, אתה מנסה לגעת בזה.
צרות פנימיות זה דבר אחד, אבל חיצוניות גלובליות גדולות, ששייכות לעם או לעולם, זה כבר משהו אחר. זה כבר משהו אחר. אנחנו חייבים להתחשב בזה. אנחנו חייבים. כן.
איך לעבוד עם זה בצורה נכונה? זה השאלה בעצם. כי כשאני מנסה להתחבר עם החברים, אז אני ממש נוגע כמו קרן לייזר, בנקודה שבה אני צריך לגעת. ודרך זה אני יכול לבדוק את המצב שלי ביחס לרוחניות. זה שהעולם סובב בצורה גלובלית, קודם כאלה קטסטרופות, אני בכלל לא יודע איך לגשת לזה. אני יכול להגיד בכלליות, זה
מה זה לגשת? אף אחד לא דורש ממך שאתה תסע לצפון ותתחיל לעמוד שם ולהגיד תהילים.
זה ברור.
נו, דורשים ממך שאתה תפעיל כוונה הנכונה. זה הכל. שאתה תפעיל כוונה הנכונה. אתה צריך את זה לעשות, זה העבודה שלך. אם אתה ישראל, לראש, אין? אתה חייב את זה לעשות. זה הכל? כן.
כל מה שאני שומע, אני רואה שהקושי הגדול שיש לכולנו זה להשתחרר מהמילואים שלנו ברצון שלנו ולקלוט שיש מילואים מיחס, מכוונות, שיש בזה מילוי, אנחנו כל אחד מאיתנו מרגיש את זה. העניין הוא שזה נאבד לנו תמיד. השאלה היא, אם אני לא יכול, אם אי אפשר לדבר רק על המציאות הזאת של הכוונות, המציאות האמיתית הזאת של הכוונות והיחסים, בלי להיות מופרך, בלי שזה יהיה כזה בלון, אם אפשר רק על זה לשים דגש, שזה הדבר האמיתי וזה רק מה שקיים, ובואו נדבר רק על זה, ולא נדבר על ה... ונשים בצד את הרצון, כאילו.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל כנראה שאתה צודק. מתוך המצב שלך, ככה אתה מרגיש. נו, אז... כל אחד צודק. כן, נו, בוא.
תתחיל לשאול על ה... כותב פה על השר שמעכב את התפילות של ישראל.
כן.
עכשיו, הרבה פעמים בזמן השיעור יש תחושה שאם אתה מתעמק בכוונה, אתה בעצם מגיע לאיזו נקודה כזאת, כמו של איזה קיר כזה, של מה שדיברנו עליו, ששם בעצם כבר אתה מנסה להתחבר ולחבר את כל העולם ולהכניס את הכל בתוך הלימוד, ליתר חיבור ולגלות את לימוד ועוד, וכל פעם אתה מגיע לאיזושהי נקודה
נגיד שזה נעצר שם, או ששם מתחילות לעלות כל מיני מחשבות, או סינה, זלזול, כל מיני דברים שמתגלים שם.
אולי בקיצור תגיד.
בעצם ההרגשה זה בדיוק מה שהוא מתאר פה, ששם יש איזה משהו...
בקיצור, אתה יכול לשאול.
מה עושים בנקודה הזאת?
זהו. שום דבר אתה לא תעשה עם הנקודה הזאת. שום דבר. אתם שוכחים שפתרונות הם בייחוד, ולא בכל אחד ואחד. אחד שואל, שלישי שואל, רביעי, כולם שואלים, כל אחד שואל מתוך הבטן שלו. מתוך הבטן של אף אחד אין פתרון. הפתרון הוא בייחוד הכללית. זהו. אני יכול לעשות מאמץ כמה שאני רוצה, לא יצא לכלום. מכל המאמץ הזה. שום דבר לא יצא. הפתרון הוא במישור של החיבור הכללי בין כולם. מתוך זה תפסיקו לישון, מתוך זה תפסיקו להרגיש את השטויות בראש ובלב. זה הכל תלוי רק במאמץ הכללי יחד, לחיבור, למרכז, ששם לגלות את הבורא. זהו. הקשר בינינו כדי בו לגלות את הבורא. אם לא יהיה המצב הזה כאילו ממש חרוט בתוך המוח של כל אחד, שזה יבוא ללב, אז כל השאלות האלה לא רוצה לשמוע אותם, כי כולם מהבטן של כל אחד, מה קורה לי ואיך לעשות משהו. אין לעשות משהו כלום מתוך השאלות האלה. הפתרון הוא רק אחד, יהיה חיבור, יהיה איזה תשובה לעת עתה. אחר כך, על פני כל מיני בעיות, חיבור יתר, ומשם תשובה וכן הלאה. ואני שומע שאלות פרטיות של כל אחד.